עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM, 92.8, יום רביעי היום, תתוו במרחשוון, תשפ"א, קצת אחרי 10. ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה למוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואנחנו כאן, בעזרת השם, ננסה לשמור על שגרה ברוכה, גם במצבים מאתגרים, אחד הדברים שהכי מסייעים לנו זה דווקא לשמור על השגרה. אז איך עושים את זה? גם אם אתם באזור בו הילדים לא הולכים לבית הספר, איך אומרים, הופרה השגרה, אז אל תוותרו על קימה בזמן, אז אולי לא בשבע, אפשר בשמונה, מה שנכון ומתאים לכם. אל תוותרו על ארוחת בוקר, אל תוותרו על שיעורי בית, אולי זאת הזדמנות לסדר את החדר, אולי להשקיע במשהו שהזנחנו הרבה זמן, וגם אם הנסיבות לא ממש מסמכות, תראו בזמן הזה הזדמנות, הזדמנות לזמן איכות ביחד. אנחנו נביא לכם כאן עדכונים ככל שנצטרך להם, ומצאתי משהו שכל כך ככה מתאים לנו לימים האלה מתוך אתר אש התורה, מאת חיה איילון. היא מדברת על אופטימיות, הומור, ומה הקשר ביניהם לבין הדכדוך שאחרי החגים. אז כבר כמעט שכחנו שהיו חגים, וכבר רואים בחנויות את הסופגניות שככה מספרות לנו על החג החנוכה שהולך ומתקרב. ובכל זאת, חיה איילון מספרת לנו על מוסר השכל שהיא למדה מאישה מבוגרת שהייתה מאושפזת ליד אמא שלה. ובעצם אותה אישה אופטימית עזרה להם לעבור בקלות רבה יותר את התקופה, וגם לנו, אולי זה, המילים האלה יעזרו לנו לעבור את התקופה הקצת מאתגרת שככה נקלענו לתוכה. וכך מספרת חיה איילון, וכאמור זה באתר אש התורה. בראשון באוקטובר 2008 נפטר בוריס יפימוב. הוא היה יהודי רוסי, הוא נפטר בגיל 108. בוריס יפימוב כיכב כמספר אחת ברשימת חיסול אישית של היטלר, בה ציווה להורגו מיד לאחר שהצבא הגרמני יכבוש את מוסקבה. לא לחינם זכה יפימוב בכבוד הזה. הוא לא היה גנרל מבריק ולא חייל עטור תהילה. אולם, הקריקטורות שצייר הרימו את מורל האזרחים בעורף, ונתנו לחיילים בצבא האדום רוח גבית לעמוד מול המתקפה הגרמנית הכבדה. בכל יום היה בוריס יפימוב מתייצב בפני סטלין ומגיש לו את ציוריו להגעה. משם היו נשלחים הציורים לעיתונים הסובייטים המובילים. הגרמנים ראו באותם ציורים את הסיבה לתבוסותיהם. וכך בעיצומה של המלחמה נקרא יפימוב למשרדי הצבא, ושם הראו לו מסמך חתום על ידי היטלר, בו הוא מופיע בראש רשימת האנשים שיש להורגם מיד עם כיבוש מוסקבה. מהו בעצם הכוח שעומד מאחורי קריקטורות, ואיך יכלו אותם ציורים לשנות את המצב בחזית? בקריקטורות האלו, היטלר הופיע תמיד בדמות של מטורף, בעל מראה מוזנח ומרושל. האויב הגדול והמפחיד הפך פתאום לדמות נלעגת ומעלת חיוך. פתאום הרגישו החיילים שאפשר בהחלט להחזיק מעמד מול אותה מפלצת מגוחכת. המלחמה נותרה אותה מלחמה אכזרית. רוסיה המשיכה לאבד באותם קרבות כ-15,000 חיילים מדי יום. והצבא הגרמני הגיע עד למרחק של 27 קילומטר ממוסקבה. אולם, מורל העם בחזית ובעורף נותר גבוה, והיטלר ראה בקריקטורות המשעשעות של בוריס יפימוב גורם מרכזי לכך. וכך ממשיכה חיה איילון וכותבת, ההומור והאופטימיות כוחם יפה בעת שלום לא פחות מבעת מלחמה. ובשגרה האפורה הם מהווים תבלין חשוב לחיים. אחרי החגים אנחנו בדרך כלל נופלים לשגרה ארוכה וחורפית, בה הימים קצרים, האנשים מכונסים בביתם, ומזג האוויר הסגרירי והאפרוריות תורמים לדיכאון החורף הידוע. פתאום צצות כל אותן מטלות מרגיזות שדחינו לאחרי החגים, סידורים שונים, ביקורים אצל רופא, בעיות שונות אצל בני המשפחה הזקוקות לטיפול, וסתם דברים שהחלטנו אחרי החגים לעשות להם סוף. במרוץ השגרה הזה חשוב לשמור בבית על מצב רוח טוב. ופה אני מוסיפה, דווקא בימים האלה שאנחנו, אולי השגרה שלנו בעצם קצת הופרה, להסתכל על דברים בצורה חיובית, להשתדל להכניס לחיינו אופטימיות ושמחה, כאשר ההומור הוא כלי חשוב כל כך. שלמה המלך אומר בספר במשלי, רוח איש יחלקל מחלהו, ורוח נחאה מי יסענה. רוח האדם נושאת את גופו. לכן כשהאדם חולה, רוחו מחלקלת אותו. אולם כשרוח האדם נחאה, אין מי שיתמוך בו, והוא יבש ונובל. כשאנו שומרים על רוח טובה, אנו יכולים להתמודד עם האתגרים הקשים ביותר שהחיים מציבים לפתחנו. אולם, כשאנו מאבדים את מצב הרוח שלנו ומסתכלים על הדברים בצורה שלילית, הרי שתקרית קטנה ביותר יכולה לגרום לנו לאבד את שלוות רוחנו, לשקוע בבוץ של מחשבות קודרות על עצמנו ועל מה שקורה איתנו. וכך היא ממשיכה ומספרת, חיה אילון, כשאמי הושפזה בבית חולים, שכבה לידה אישה שהייתה מאושפזת במקום כבר 10 חודשים. אני זוכרת שהפליא אותי לראות איך היא שומרת על מצב רוח טוב למרות מצבה העגום. אחרי יומיים של משמרות בהן שהיתי בחדר לצד אמי, הרגשתי חנוכה ומדוקת רק מהישיבה במקום הסגור בעל הקירות הלבנים וריח התרופות החריף. האינפוזיות, הזריקות, בדיקות הדם ושגרת בית החולים אישרו עליי דיכאון. חיכיתי בקוצר רוח לרגע בו אוכל לצאת מהמקום ולנשום אוויר צלול ונקי. התפלאתי איך אותה חולה שנמצאת שם קרוב לשנה שומרת על חיוניות, מרץ ורוח צעירה. עקבתי אחריה וראיתי איך היא יודעת ליהנות מכל ההנאות הקטנות שהמצב שלה מאפשר לה. כשהיו ימים יפים, היא יצאה למרפסת והתחממה בשמש. כשהרופא התיר לה לשתות משהו מתוק, היא ירדה מיד לקפיטריה וחזרה משם עם מיץ פירות סחוט וטרי. היא יצרה קשרים עם כל אותם אנשים שהתאשפזו בחדר ועם אנשי הצוות הרפואי. היא לא השתעממה לרגע. היה לה הומור בריא שנתן לה ולסובבים אותה מצב רוח אופטימי. כשאימי השתחררה כעבור שבוע, היא ביקשה מהרופא לעבור למיטה שלה. כששאל אותה מדוע, היא הסבירה שמשם משתחררים מהר. ההומור שבו הרבתה להשתמש היה זה ששמר עליה לא ליבול ולהתייבש. כשראיתי אותה, הבנתי עד כמה חשובים ההומור והאופטימיות לחיים שלנו, עד כמה הם שומרים על הכושר שלנו בהתמודדויות היומיומיות מול כל מה שהחיים מזמנים לפתחנו. ההומור ממריץ ומדרבן, מפחית לחצים, מחליק אי נעימויות ומפרק כעסים ופחדים. ההומור גם מסוגל לפתור חיכוכים רבים בין בני המשפחה כבמתי קסם. משפט חכם ושנון יכול לבוא במקום סדרה של נזיפות. אפשר לצחוק על מצבים שנקלענו אליהם, על מצבים דמיוניים אליהם נוכל להגיע אם לא נעשה כך וכך. כל גיל וההומור שלו. טוב להתחיל את היום עם בדיחה קטנה, סיפור משעשע או סתם מערה מצחיקה שתתחיל את היום החדש. אז אחרי החגים, כשאנו חוזרים לשגרה, וגם במיוחד בימים האלה, ניקח איתנו את ההומור ככלי חשוב מאוד שיהפוך את השגרה לפחות אפורה ויותר זוהרת. אז תודה חיה ילון, ככה אני לא יודעת איך נפלתי בדיוק על המאמר של הבוקר, אבל זה כנראה לא בכדי, כי זה באמת כל כך מתאים לימים האלה. אז הומור וצחוק ושמחה, וזה מה שבאמת יעזור לנו לשמור ככה על השגרה שלנו ועל היומיום שלנו.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. בוא חייקה.